ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מחוץ לקופסה, שעל פסיכולוגיה. אני אירית שדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו, ולדבר על הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. אהלן אודי, מה העניינים?
אהלן, אהלן עירית.
עכשיו אתה כבר בוגר תואר שני, מאז שהקלטנו בשבוע שעבר. אז איך זה נקרא?
בגרתי בתואר, כן.
כן, במגמת אלתור, מלפני שבוע שדיברנו.
אלתור בן זמננו, כן. כן, כן. מגמת אלתור בן זמננו באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. בוגר מצטיין, לא סתם.
אז מזל טוב.
כן.
ואנחנו היום בפרק ב'.
חלום, חלום שהתגשם.
נכון, איזה כיף. אז היום אנחנו בפרק ב' על חלומות. שוב, אנחנו עוסקים היום בחלומות. אנחנו נזכיר שאתה פסיכולוג קליני, מדריך, דוקטור אודי בונשטיין, מהפנט, מדריך גם, הפסיכולוג האחרי של בית החולים.
איך תגיד? מנהל השירות הפסיכולוגי של המרכז הרפואי לגליל.
אוקיי. וכתבת את הספר חולה מלא. עוד ספרים, אבל היום אנחנו עוסקים בחלומות. אז היום אנחנו נדבר, נתחיל בלדבר על החלום הראשון בטיפול.
אז החלום הראשון בטיפול הוא חלום שיש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה, כי הוא מגיע הרבה פעמים בלי פילטרים. לפני שהמטופל יודע למה לצפות, והמערכות ההגנתיות שלו מתחילות לעבוד ולהסוות. מהבחינה הזו, נניח, אני יכול להשוות את זה לחשיבות שיש לפגישה הראשונה בטיפול. זה בעצם כרטיס ביקור של הלא מודע של המטופל, ואני חושב שרוב התיאורטיקנים, אם לא כולם, שאני מכיר שעוסקים בחלומות, מייחסים לו חשיבות מאוד גדולה לחלום הראשון. ביניהם כמובן פרויד ויונג, אבל גם יאלום. מציין למשל במתנת הפסיכותרפיה, יש לו שם כמה פרקים קצרצרים על חלומות, והוא מציין שם את החשיבות שהוא רואה בחלום הראשון. אז זה חלום שהוא מרכזי מאוד, ויש כאלה שטוענים שהוא גם פרוגנוסטי. חלום יכול להופיע נגיד בפגישה הראשונה, יש לא מעט אנשים שכבר בפגישה הראשונה מספרים על חלום שהם חלמו, וחלום יכול לכלול גם את דמות המטפל. ומהבחינה הזו יש קטגוריה של חלומות ראשונים שכוללים את דמות המטפל, זו קטגוריה מאוד ספציפית, שהמחקר שלי בספר העלה כמה נקודות מעניינות לגביו. אז תשאלי מה הנקודות המעניינות.
בדיוק.
יש תפיסה קלאסית, כן, ורוב המחקר לחלומות, המחקר הפסיכולוגי, המחקר כאילו האנליטי על חלומות, הוא מחקר עתיק, מחקר קלאסי. אין הרבה מחקר חדש בתחום. רואים בחלום שבו מופיע דמותו המפורשת של המטפל, משהו לא טוב. הדבר הלא טוב זה שבעצם אין הסמלה. כן, הציפייה היא שעבודת החלום תסווה את הדמות של המטפל, ושבמקום, נגיד, מטפלת, אנחנו נראה פרה עם עתינים שופעים, או אנחנו נראה ייצוגים של דמות אם, או משהו כזה. ואם אנחנו רואים את דמותה הקונקרטית של המטפלת, או את דמותו הקונקרטית של המטפל, אז המשמעות היא שלאדם יש קושי בסימבוליזציה, הוא מאוד מאוד קונקרטי, ורוב הגישות הקלאסיות יגידו, היזהר וישמר לך מטפל יקר, כי אתה הולך להיכנס לטיפול מאוד מאוד מורכב, עם נושאים טרנספרנציאליים קשים מאוד. אז עכשיו, בתוך זה, יש עוד קטגוריה, עוד יותר ספציפית, וזה אם חלילה, החלום הראשון הוא חלום על המטפל בדמותו, המטפל או המטפלת בדמותם הקונקרטית, וחלום מיני. זאת אומרת שיש שם גם היבטים מיניים. זה בכלל, כן, מעיד על התנגדות לתהליך, פרוגנוזה מאוד מאוד רעה. רוב הספרות מתייחסת לזה בקושי רב. עכשיו, בעניין הזה אני רוצה לעשות איזה פנייה קטנה ולבדוק, בגלל שהגישה שלי לטיפול ולטיפול בכלל ולחלומות בפרט היא גישה שיוצאת מהעמדה ההתייחסותית, אז אני רוצה לבדוק מה קורה אצלנו המטפלים. ואצלנו המטפלים, כן, אנחנו גם חולמים, גם לנו יש חלומות, ובדרך כלל מטפלים חולמים הרבה, כן, מחוברים לחלומות. נגיד, אחד הממצאים שלי במחקר שלי שמפורט בספר, מראה שאחד המדדים החזקים ביותר שנמצאים קשורים למידת הזכירה של חלומות, זה מידת העניין שיש לאדם בעולם הפסיכולוגי שלו. לפסיכולוגים, למטפלים, יש עניין רב בעולם הפסיכולוגי שלהם, וזה אומר שהממצא הזה שאני רואה שפסיכולוגים חולמים או זוכרים חלומות, כולם חולמים, אבל זוכרים חלומות הרבה, או באחוז גבוה יחסית לאוכלוסייה הכללית, נמצא בהלימה עם זה שפסיכולוגים עסוקים בעולמם הפנימי. הולכים לטיפול, הולכים להדרכה, עסוקים בזה, יש תהליכי רפלקציה כל הזמן, אינטרוספקציה ומנטליזציה, אז מטבע הדברים הם גם חולמים הרבה. ואז נשאלת השאלה, מה קורה כשהמטפל חולם על המטופל? ומה קורה כשהמטפל חולם על המטופל בדמותו הקונקרטית של המטופל? שאלה מעניינת, נכון? כן, אם אמרנו שאם המטופל חולם על המטפל, וזה מעיד על קושי בסימבוליזציה וקונקרטיות שמעידה על מבנה נפשי, לא משהו, כן? אז מה זה אומר? מה זה אומר על מטפלים? אז כמובן שאני יכול להגיד על פי אותו היגיון שזה אומר שהמטפלים, רמת ארגון האישיות שלהם היא לא משהו. אוקיי? אז אפשר להגיד את זה ובזה לפתור את הבעיה. אבל אם אנחנו מסתכלים על הספרות המקצועית, אנחנו מגלים שרוב ההתייחסות לחלומות של המטפל על המטופל, גם בדמותו הקונקרטית, זו התייחסות מאוד חיובית. כן, ואז אנחנו קוראים אמירות כמו אני חושב או המטפל חושב את המטופל, אני ממשיך לאבד את התהליכים האלו גם בלילה, זה בעצם כמו תהליך של הדרכה פנימית שאני עושה. זאת אומרת, יש
רברי.
רברי זה, כן, רברי זה מצב שאני אפילו מעודד לעשות אותו בתוך הטיפול, כן, לחלום בהקיץ את המטופל. אז נגיד שהרברי הוא אולי יותר מזכיר חוויה היפנוטית, כי אני עושה את זה בהקיץ, אני עושה את זה בערנות, אבל הגישה באופן כללי היא גישה מאוד 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 חיובית לנושא החלימה של המטפל את המטופל, וזאת לעומת הגישה המקטרגת של אותם אנשים, לא בדיוק אותם אנשים, אבל של אותו תחום מחקר, כשמדובר בחלימה קונקרטית מהצד השני, כלומר של המטופל את דמותו של המטפל. ואז ההתייחסות הזאת נראתה לי בזמנו מאוד מאוד בעייתית. זאת אומרת, לא ייתכן שאתה לוקח שני אנשים, שם אותם, כן, אחד על כיסא המטפל, אחד על כיסא המטופל, אחד חולם על האחר בדמותו הקונקרטית, וזה מעיד על פתולוגיה מאוד קשה, האחר חולם על האחד בסיטואציה מאוד מאוד דומה, וזה נחשב ליתרון טיפולי מובהק. זאת אומרת, זה כלי טיפולי ממדרגה ראשונה שמעיד על בשלותי המקצועית ועל היכולת שלי להשתמש בתהליכים המנטליים שלי, בקאונטר שלי, בקאונטר טרנספרנס, כדי לקדם את התהליך ואת ההבנה הטיפוליים. ונעשה את זה קצר. עשיתי מחקר שבדקתי גם מטפלים לפי גישות, לפי גישות טיפוליות, לפי השאלה האם הם עצמם מטופלים. בדקתי מטופלים ושאלתי גם האם הם מטפלים. עשיתי כל מיני פילוחים וחיתוכים וחישובים וזה, וראיתי שאיך שאני לא מסתכל על זה, החלימה ברוב המקרים היא יתרון. התפיסה שלי שמשקפת, לא משנה אם זה המטפל או המטופל, היא משקפת תהליכי עומק שמתרחשים במרחב המנטלי של, של האדם, אם זה מטפל ואם זה מטופל, ואני רואה בזה כמעט רק דברים טובים. זאת אומרת, זה עדיף, כן? בוא נגיד ככה, המצב של חלימה על האחר היא עדיפה מאשר, זה מצב עדיף מאשר האלטרנטיבה של לא לחלום. זה מעיד על זה שיש עיסוק בטיפול, ולמעשה כשמסתכלים על מה פרויד כתב כבר בכתיבות הראשונות שלו וגם בכתיבות מאוחרות יותר לגבי החלום, אז הוא אמר שהחלום משקף את התהליך הטיפולי, כן? והתהליך הטיפולי הופך לנושא מרכזי בחייו של אדם, ומטבע הדברים זה נכנס לתוך החלומות שלנו. אז אני רואה בזה משהו שהוא מאוד טבעי ומאוד מאוד מאוד חשוב, ולא נותר לי אלא להצביע על הפער העצוב לדעתי שקיים בין הגישה שלנו כמטפלים אל מטופלים ובין הגישה הסלחנית שלנו כלפי עצמנו. ראו וזהרנו.
בעצם היעדר חלימה, גם ביון ככה, נכון, יגיד על הפונקציית אלפא וה... לא חושבת שזה היעדר חלימה, אלא היעדר זכירה של חלומות, כולנו חולמים. אבל כן. היעדר הדבר הזה, או בשפה אחרת, מנטליזציה, פונקציית אלפא, לא משנה באיזה שפה טיפולית נשתמש, אבל היעדר חלימה זה מצב שמאוד קשה להיות בו בטיפול, זה באמת הקונקרטי, הקונקרטיזציה, שמאוד
כן,
קשה.
זה מצב של מעין דלות, דלות פנימית וחיים שמכוונים הרבה יותר לדוינג ופחות וצריך באמת איזשהו איזון. העניין הוא שכשנעדרת פונקציית אלפא ונעדרת עבודת מנטליזציה ונעדרת היכולת לחשוב ולהמשיג במושגים פסיכולוגיים, לעשות theory of mind לחוויה שלי, אז מה שקורה זה שהגוף מתחיל לתפקד בתור מי שעושה את העבודה הזאת, ומתחילות הפרעות פסיכוסומטיות. ורואים את זה לא מעט, רואים את זה, אני פוגש את זה המון בקליניקה, גם תחת הכובע של מאפנט ושל פסיכולוג רפואי. הרבה פעמים ההבנה, ההמשגה שאני עושה לבעיות מסוימות זה סביב אזורים מסוימים בחוויה שהם בכלל לא מעובדים ברמה הנפשית. לא תמיד זה הסיפור, כן? צריך לעשות הבחנה מדויקת, אבל יש פעמים רבות שזה כן הסיפור. שיש ממש משטחים שלמים של חוויה שהם לא זוכים לשום עיבוד מנטלי, ואם כן, זה זוכה נקרא לזה לאימום, זאת אומרת לתהליך ש... מוהל את זה או מפלט את זה, עושה את זה הרבה יותר שטוח ורדוד מכפי שיכול או אמור להיות. ואז חלק מהעבודה הטיפולית זה לעשות את התהליך ההפוך של לתת לזה עומק ונפח ומשמעות חדשה מבחינת האדם.
אני זוכרת שככה מעט חלומות שלי על המטפלת, וזה תמיד קשור משהו לאזור הכניסה. זאת אומרת, שאני לפני הדלת. משהו על האזור הזה, ועל המשפחה שלה. כאילו, על היותיי במשפחה.
כן, יש תמות שאפשר לזהות, ששוב, אני מניח שהרבה פעמים הם יעידו על העיסוק של המטופל באותו זמן, מול המטפל, ומן הסתם, אם הוא עסוק בזה מול המטפל, אז זה גם עסוק, קשור בחוויה שלו, כי אנחנו נקרא לזה טרנספרנס. אז יש אמנם היבטים מסוימים שקשורים נגיד לכשלים האמפתיים, והרבה מהחלומות עוסקים בכשלים, בכשלים אמפתיים. נניח אני אשתמש בדוגמה שלך, כן? אני יכול לחלום שאני מגיע לסף הקליניקה או הבית של המטפל,
והיא לא נמצאת.
היא לא נמצאת, או שפותחת לי הבת שלו, או שפותחת לי אשתו את הדלת, או שאני נכנס והוא באמצע חגיגת יום הולדת, ונגיד, היבט אחד זה שהוא מזמין אותי להיכנס, ואני נמצא בתוך המשפחה שלו, איזה פרשנויות אני יכול לתת לזה, אה? ואפשרות אחרת זה שאני מרגיש שם מאוד לא שייך, או שאני לא מוזמן, או, זאת אומרת, עכשיו כל דבר כזה זה פתח עצום לחקירה, כן, לחקירה שיש בה, שוב, אני חושב שזה יכול למשוך בהתאם לכיוון שאני כמטפל עובד, כי אני יכול למצוא עולם ומלואו בהיבט הטרנספרנציאלי. המטופל מביא לי בעצם, שוטח לפניו. ברגע שאני מביא חלום כזה, אני כמטופל, כן, זה פתח כניסה רחב מאוד, כן, לדרך המלך, פרויד קורא לזה, ללא מודע שלי, לחוויות, לרישומים הלא מודעים שלי לגבי יחסיי עם דמויות משמעותיות, כן, במקרה הזה הורים ומשפחה מן הסתם אלו הרפרנסים שלי, וזה הקונוטציות והאסוציאציות שעולות. ואני יכול מהצד השני לחפש את המקור לחלום, לחלום הספציפי הזה או החלומות מהסוג הזה, ביחסים האקטואליים עם המטפל. ואז אני נמצא בשדה האינטרסובייקטיבי או בשדה הקואטיאני. למשל, מאוד יכול להיות שחרדה כזאת עולה מול כשל אמפתי של המטפל, מול חוויה של חוסר החזקה. ואז, שוב, בהתאם לשיטת העבודה שלי, אני יכול... כי לכל חלום יש יותר מאפשרות פירוש אחת.
פירוש אחת.
כן, זה כבר לא...
קודם הזכרת את הספציפית, הדגשת שזה חלום מיני. אז אולי תגיד על זה עוד קצת, כאילו, גם הפוך, גם של המטופל על המטפל או מטפלת, וגם של המטפל או המטפלת הפוך על המטופל.
הנושא של מיניות בתוך הטיפול הוא נושא רחב מאוד ש... בואי ננסה לראות מאיזה כיוון ניכנס אליו. אני אגיד כמה מחשבות שיש לי בנושא. המחשבה הראשונה היא שכל הפסיכואנליזה היום היא נעדרת מיניות. אין בה כמעט ואין בה מיניות, וזה להבדיל מהגישה... כן, ההתחלתית של פרויד. בדיוק, בשורשים זה היה מיניות. זה היה... הכל היה מיניות, כן? עכשיו, פרויד אומר, למשל, אם קוראים את הקובץ הנפלא בעברית, מיניות ואהבה, שיש בו את שלוש מסות על מיניות, ועוד המון מאמרים של פרויד שהוא עוסק שם במיניות. אז נדמה לי שאפילו במאמר המבוא של האורחים, שואלים את עצמם או שואלים את הקוראים, האם באמת מה שעניין את פרויד זה רק מיניות, והוא חשב שכל הלא מודע שלנו זה רק מיני. והתשובה שלהם זה שלא. הוא לא חשב שכל מה שמניע אותנו זה רק מיניות. יש לנו מניעים נוספים כמו שימור עצמי, וכמו אפילו דיברנו פרק קודם על החלום של הזריקה לאירמה. כן, אחת הפרשנויות, או הפרשנות שפרויד אפילו, פרויד עצמו, מפרש את החלום, זה כרצון לחסוך מעצמו את תחושת הבושה ואת האשמה שהוא נהג ברשלנות כלפי אירמה. אני אוסיף לזה, לא זוכר אם דיברנו על זה בפרק הקודם, אבל קוהות למשל את אותו חלום לוקח, הקוהוטיאנים, לא קוהות עצמו, והם אומרים שהמטרה של החלום, הפונקציה של החלום הספציפי הזה של פרויד, הייתה כדי לנקות את פליס, שהיה עבורו סלף אובג'קט, מאשמת הרשלנות הרפואית, שמסתבר שאותה מטופלת שאירמה ייצגה, הייתה שילוב של שתי מטופלות, שאחת מהן זו מטופלת שפליס ביצע בה תוח מאוד רשלני, שכמעט הסתיים במותה. ופרויד בעצם בחלום מנקה אותו, את פליס, שומר את ערכו בעיניו כדי לא לאבד סלף אובג'קט מאוד 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 יקר לו. אז נניח, אני יכול להסתכל על המניעים האלו ולהגיד, אוקיי, זה לא מיני, אין שם דברים מיניים. אז מה שפרויד אומר לנו, הוא אומר, יש מניעים נוספים לאלו המיניים, כן? אבל אין לנו בעיה איתם הרבה פעמים. אגב, קורות יגיד שיש לנו בעיה, למשל, עם הנרציזם שלנו, כן? פרויד אומר, בהגדרה, מעצם טבעה, המיניות היא מסובכת לנו. היא לא נוחה לנו, ולכן המיניות ברובה הגדול מודחקת. כן? ולא טוב לנו איתה. לא טוב לנו, היא מעוררת בנו קונפליקטים. ולכן החשיבות של המיניות בחיינו הנפשיים. הוא אומר את זה בסוף המאה ה-19, בואכה המאה ה-20, ואז זה קונטקסט ספציפי. אחרי זה מגיעות שנים ותקופות של מתירנות מינית. כן? והתקופה שאנחנו נמצאים בה היום, היא תקופה שהיא מאוד מוזרה, כי מצד אחד יש המון פתיחות. המון פתיחות, למשל כל הנושא של זהות מגדרית וזהות מינית. אני לא זוכר תקופה שאי פעם זה היה כל כך פתוח, וכל כך פלואידי וכל כך לגיטימי. ומהצד השני, אנחנו נמצאים בעידן של מיטו, שבו הכל, הכל, הכל חייב להיות מאוד שמור ופוליטיקלי קורקט, שמאוד מזכיר תקופות ויקטוריאניות. כן, אוי ואבוי אם המיניות יוצאת החוצה. אסור, אסור, זה כאילו במונחים של טוב ורע זה נחשב רע. כן, ואז אנחנו מבחינה תרבותית, חברתית, נמצאים במקום שבולס קורא לזה היסטרי. כן, אנחנו נמצאים במקום שהוא, ואם נחבר את זה ללקן, שטוען שאנחנו, התקופה נגיד של שנות ה-70, היא תקופה פסיכוטית, להבדיל מהתקופה ההיסטרית של המאה ה-19, אז אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעורבבת ולא ברורה, כן, שהמסרים שם הם סותרים. מצד אחד, הכל פתוח, אין חוק, אין דין ואין דיין, כן? כל נושא הסמכות, אפרופו לקן, כן? דמות האב נעדרת, ומהצד השני, יש איסורים חברתיים מאוד 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 חזקים על ביטויים מיניים, ביטויים של מיניות. אז הדברים האלה קובעים, שוב אני חוזר לפרויד, הם קובעים את היחס שבין הסופר אגו לאגו, בין מה שדוחף אותי מתוך החלקים היצריים, האידיים שלי, ומה שאוסר עליי ואומר לי זה בסדר או לא בסדר, זה מקובל או לא מקובל. והדברים האלו, אליבא דפרויד, כאילו מבחינת ההבנה שלו של מה זה חלום, הדברים האלו נכנסים לתוך החלימה שלנו. עכשיו, כשאני מסתכל על זה בצורה כזו, זה נראה לי אך טבעי, כן, שזה יבוא לידי ביטוי בתוך החלומות. מה זאת אומרת? אם פרויד אומר שהמרכיב המרכזי ביותר בחוויה שלנו, זה ההתמודדות עם אדיפוס, עם התסביך האדיפלי, שמשמעותו יחסיי המיניים, תחושותיי, תשוקותיי המיניות, ותחושות היריבות שיש לי עם כל אחד מההורים, כן, אני כגבר, כילד, רוצה להיאבק באבא ולהתחרות בו, ואני נמשך מינית לאימי. קודם, אני לא יכול להכיר בזה, וזה לא מודע, ואז אני מוצא את הפתרון, זה תהליך, ומוצאים איזה פתרון, ומבחינת פרויד זה מהות העיצוב האישיות שלנו. החלק, אז אחריו אמרו, לא, זה קורה גם מוקדם יותר, מלני קליין, חושבת שזה קורה בשנה הראשונה לחיים, סביב ההשגה של אמביוולנטיות, ובכלל כל הדגש בהמשך על התסביך האידיפלי הלך ואומעם ופחת ונכנסו גם דברים נוספים. אבל קודם כל אישית אני חושב שעדיין יש לזה ערך מאוד מאוד גדול, ואחד הפרויקטים הבאים, אחד הספרים הבאים שאני כותב זה על זה. זאת אומרת, אני בתהליך כתיבה עכשיו של ספר בנושא הזה. אגב, ספר מוזיקלי, יכלול גם שירים ומוזיקה, כמובן, במסגרת הטייטל של בוגר. בוגר המגמה לאלתור בין זמננו. ואם אנחנו מסתכלים על זה בצורה כזו, אז אני לא רואה בעיה בחלימה על דמות הורית שאני נמצא איתה בקשר שמאיר את הטרנספרנס שלי, כן, מעורר אותו. מן הסתם יכנסו לשם גם תמות מיניות, זה נראה לי בסדר גמור. מהצד השני, הרבה מטפלים והרבה מדריכים לא יודעים איך להתמודד עם מיניות שמתעוררת בתוך הטיפול. אם נחבר את זה שוב למקום הזה של מיטו, מה עושים עם זה? מה עושים אם זה עולה בתוך טיפול? כן, מה עושים? אז בואי נגיד ככה, אני מצפה שכן, שהמטופל, אם זה עולה אצלו, הוא יגיד, ידבר על זה. אבל מה קורה כשאצל המטפל עולות תחושות כאלו? אז יש לנו כמובן את הטריק הידוע של להגיד זה הזדהות השלכתית. כן? בזה שאני אומר שזה הזדהות השלכתית, אני אומר שזה קורה אצל
שלא.
כן, זה קורה אצל המטופל. ואני יכול לספר איזה אנקדוטה נחמדה מימי ההתמחות שלי. הייתי מתמחה צעיר, כן, בתחילת דרכי, והייתי מאוד נסער אחרי מפגש עם מטופלת שעוררה בי תחושות מיניות מאוד 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 ברורות. זה הטריף אותי, זה הטריד אותי כמו אני לא יודע מה. הלכתי, הבאתי את זה להדרכה כמובן, והמדריכה, באמת מדריכה מעולה, אמיתי, אני לא אגיד את שמה, אבל אחלה מדריכה, ניסתה להראות לי באותות ובמופתים איך זה מגיע מהמטופלת ולא ממני. עכשיו, אני לא הייתי שקט, לא הייתי שקט, והמשכתי להיות מוטרד. אני זוכר ממש, אני זוכר את הסיטואציה הזו. ויצאתי מהחדר בסוף ההדרכה, וישבתי ככה באחד הספסלים שהיו שם במקום, ועיינתי בכל מיני מאמרים שהוצאתי בנושא על טרנספרנס מיני, על קאונטר טרנספרנס מיני, לא היו הרבה, אבל מצאתי. והגיעו חברים שלי, מתמחים כמוני, והתיישבו, ראו שאני יושב שם, התיישבו לידי, מה אתה קורא, מה אתה קורא, ואז סיפרתי להם. סיפרתי להם, תשמעו, יש לי זה, ואני מוטרד, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. כן, והמדריכה אמרה לי שזה הזדהות השלחתית. כל אחד מאלו שדיברתי איתם, היה לו סיפור דומה. היה לו סיפור דומה, ולכולם הייתה את אותה תחושה שאין לזה מקום באמת, כאילו אי אפשר באמת לבדוק את התחושות האלו. ואז נשאלת השאלה, עד כמה באמת, 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 אנחנו מגיעים בפתיחות דומה לבדיקת העולם שלנו, הפנימי שלנו, כן, כמו שאנחנו מצפים שהמטופלים שלנו יעשו. וזה מחזיר אותי שוב לשאלה הזו, ולממצא המדהים בעיניי, לגבי החלומות, החלומות על הדמות הקונקרטית של המטפל או של המטופל, כן? שיש פער מאוד גדול באיך שאנחנו מתייחסים למטפל ואיך שאנחנו מתייחסים למטופל. עכשיו, אני אגיד מה בכל זאת, הרי לא סתם אנשים כותבים דברים, ואם זה כתוב בצורה מאוד 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 ברורה וחד משמעית וגורפת בספרות המקצועית, יש לזה סיבה, אנשים מאוד חכמים ומאוד מנוסים ישבו והגיעו למסקנה הזאת, אלו טיפולים מסובכים מאוד, שברגע שנכנסת מיניות ונכנס טרנספרנס מיני לתוך החדר, זה טיפול מורכב. שמסבך את את העבודה ואפשר לראות בו תהליך שמעכב ומשרת את ההתנגדות לטיפול, כי אתה כל הזמן עסוק ביחסים. כן, אם מטופל מאוהב במטפלת שלו, הוא כל הזמן יהיה עסוק ביחסים הקונקרטיים. הוא לא רוצה להתעסק עכשיו במה זה אומר בעולמו הפנימי, הוא אוהב אותה באמת. מבחינתו זה מציאות. ואיפה בתוך תהליך האהבה מתחיל הטרנספרנס כן, ונגמר, ואז מתחילה המציאות. ואז הגישה הרבה פעמים זה שזה, המרכיבים האלו מונעים בעצם עבודה פנימית של המטופל, ולכן זה מעיד על הסיבוך האפשרי ועל המורכבות. ואז אם לוקחים את הכל ביחד ונחבר את זה לשאלתך, שממנה יצאתי אסוציאטיבית לעולמות רחוקים מאוד, לא רחוקים כל כך, אבל מסועפים, אז השילוב של קונקרטיות וחוסר סימבוליזציה, מה שאומר שהמטופל התעסק ביחסים הקונקרטיים שלו איתי, והשילוב של מיניות שנכנסת לשם, מה שאומר שקרוב לוודאי הוא התעסק והתעקש להתעסק ביחסים איתי קונקרטית, על חשבון היכולת לבחון ולבדוק את עולמו הפנימי, שבגלל זה הוא בא, כן? אומר שהטיפול הזה הולך להיות מסובך מאוד ומורכב מאוד, והרבה פעמים נידון לכישלון. כן, כי טיפולים כאלו, שוב, אני לא אכנס לכל מיני הבחנות, כן, זה לא, אבל טיפולים כאלו הם קשים, הם מסובכים, והרבה פעמים הם מסתיימים במפח נפש ובתסכול מאוד גדול לשני הצדדים. זה מסובך.
אבל אני אגיד רגע שאפופו מה שאמרת קודם, שיש הבדל גדול בין זה שמטופל יתעקש על זה שהוא מאוהב במטפל או במטפלת באופן קונקרטי, לבין זה שהוא יחלום חלום של איזשהו אקט מיני שמתרחש ביניהם, וזה הבדל גדול בין החלום לבין זה שזה מבחינתו הוא באמת באמת מאוהב, זה הבדל גדול.
נכון, ואני אפילו שוב, אני חושב שכשאני בדקתי את זה, כן, אז אני ראיתי שהרבה מאוד אנשים חולמים חלומות כאלו. זה לא משהו שהוא יוצא דופן. חולמים המון על דמויות המטפל. כמעט לא פגשתי מישהו שלא חלם, שהיה בטיפול ולא חלם על המטפל. אוקיי? Mm-hmm. שוב, אני לא אגיד כולם, כי אני לא זוכר, יכול להיות שהיו כמה שלא. אבל אני זוכר את זה כממצא מאוד מאוד גורף. זה היה באחוזים עצומים. מי שיעיין בספר שלי, יש שם את הטבלאות עם המספרים. אני זוכר משהו כמו 80%, אולי אפילו יותר. אני לא זוכר בדיוק את הפילוחים, אבל אחוזים מאוד מאוד גבוהים. וגם אחוזים גבוהים מהמטפלים חולמים על המטופלים. כן, אז מבחינתי, כמו בהרבה דברים, אני מסתכל על זה ואני אומר, זאת המציאות. ואם זאת המציאות, זה ככה, זה לא רע או טוב. זה ככה. זה משקף את העיסוק שלי כמטפל במטופל, ואת העיסוק של המטופל בדמות של המטפל, ששוב, אדם שנכנס לתוך טיפול, זה אחד הצעדים המשמעותיים ביותר בחייו. הוא עסוק בזה, וטוב שכך. כן, עכשיו, שוב, אני יכול להגיד, נגיד אם אני הולך לכיוון הכי מקטרג, כן, להגיד, אוקיי, עיסוק אובססיבי מאוד בטיפול, וחיים רק סביב הטיפול, זה יכול להיות בעיה, כן, תסמונת הפסיכואנליזה, כן, כל היום רק להיות עסוק בטיפול ולא לחיות, אוקיי, יכול להיות בעיה, אבל משהו מאוד רגרסיבי, מאוד, בסדר, אבל הרבה פעמים אנחנו, בדיוק בשביל זה אנחנו שם, זה, זו העבודה שלנו. כן. יש תקופות ויש אנשים שזה מה שהם צריכים, אז... למדנו והוכשרנו בשביל זה, בשביל המקומות האלו.
אוקיי. אז בוא נתקדם להיזכרות בטראומה בטיפול. ציטטת בספר גם את איש הזאבים וגם את גברת איי, אז אולי ניקח דוגמה אחת.
אז בואי נדבר על איש הזאבים, כי אני חושב שהדוגמה הזאת פחות מוכרת, למרות שזה זה, זה פרויד. איש הזאבים זה תיאור של פרויד, תיאור טיפול, חלק של טיפול, בסרגי פנקייב, מטופל מאוד 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 מופרע, היה זוכר היום להבחנות DSM-יות, כאילו, מטופל לא מתפקד. ופרויד עוסק, זאת אומרת בספר, הוא מתאר את החלק שבו הוא מטפל בחרדה העצומה שהתעוררה, באיש הזאבים בגיל 6 כשהוא נזכר בחלום שהיה לו. החלום שהיה לו, זאת אומרת, הוא נזכר בגיל 20 ומשהו בחרדה שהייתה לו בגיל 6, מספר על חלום שהיה לו, חלום הזאבים, כן? ופרויד בעבודה מאוד מאוד מאומצת ועבודה מופתית, כאילו לראות את פרויד עובד זה מלאכת מחשבת, ואת הספר הזה, את התיאור מקרה הזה הוא מחשיב לשיא העבודה שלו והבשלות המקצועית שלו, ופרויד הוא סופר נהדר. אני ממש ממש ממליץ לכל איש טיפול לקרוא את התיאור מקרה הזה, ובכלל לקרוא את פרויד, תענוג לקרוא אותו. אז פרויד מגיע למסקנה שהחלום בגיל 6 של פנקייב הוא בעצם החייאה מחדש, הבנייה מחדש, של טראומה שהוא חווה בגיל שנה וחצי, אני חושב, אם אני זוכר נכון, או שנה, לא זוכר את התיארוך המדויק שהוא נותן שם, אבל יש לו סימנים גם לאיזה גיל זה היה, שבה הוא ראה את הוריו מקיימים יחסי מין בצהריים בדוגי סטייל. תיאור מאוד גרפי, כן? ויש לו סימנים ועדויות לאיך כל פרט בחלום של איש הזאבים מעיד על הדבר הזה, ובשעתו זה נרשם לא כטראומה. אז הוא לא יודע שזה טראומה. הוא ראה את ההורים שלו מקיימים יחסי מין, כן? וזה נשאר שם. הטראומה נרשמה בהמשך. כן? בגיל 6, כשהוא התחיל, הוא היה בשיא התרחשות האדיפלית שלו, בום, יש לי זכרות בחלום, ואז מתחילות חרדות נוראיות ואיומות. כן, אז פרויד עושה שם מלאכת מחשבת של עבודה פרשנית, ומראה לנו איך הוא מגיע למסקנה הזו, ודרך זה גם כמובן מחזק את התיאוריות שלו. אבל הוא בין השאר עסוק בשאלה, באמת בכנות יוצאת דופן. אני מאוד אוהב לקרוא את פרויד בגלל היושר האינטלקטואלי שלו, הכנות שיש לו שם. והוא שואל את השאלה, האם באמת אפשר לסמוך על הדבר הזה? האם זה זיכרון? כן, האם הוא יכול באמת ובתמים לסמוך על זה שמתוך הממצאים שלו מדובר בזיכרון של גיל שנה? כן, שתינוק בן שנה ראה את ההורים שלו מקיימים יחסי מין והוא זוכר אותם. כן, עכשיו בואי נרחיב את השאלה הזו יותר. ויניקוט מדבר על טראומת הלידה. גם תיאורטיקנים נוספים מדברים על זיכרונות מהלידה. אני כתבתי מאמר שבו אני מזכיר אפילו זיכרון מהתקופה הרחמית, מהתקופה בתוך הרחם, שיש זיכרונות כאלו. כן? ואז נשאלת השאלה, האם בהיעדרו של מנגנון זיכרון מפורש בגילאים הצעירים מאוד, אין לנו, ההיפוקמפוס עוד לא עובד כמו שהוא עובד מגיל שנתיים, שלוש והלאה. האם אני באמת יכול לסמוך על הדבר הזה שנקרא זיכרון גופני, או זיכרון רגשי, או כל מיני מושגים שאנחנו שומעים אותם הרבה פעמים, ולהגיד, כן, זה זיכרון שאני יכול לסמוך עליו, הוא אמיתי. ואז מפה אנחנו עולים לשאלות נוספות, שכקלינאים פוגשים אותם יום ולילה. כן, מגיע מטופל, ולא יודע להגיד לי בוודאות, אבל יש לו איזה חשד או חשש שהוא עבר טראומה בילדותו. כן, והוא רוצה שנעזור לו למצוא אם הייתה שם טראומה או לא. עכשיו, אני יכול לסמוך על הזיכרון הזה כמטפל? אני יכול לסמוך על האופן שבו אנחנו עושים את ההבניה הזאת מחדש? על הנושא הזה, כאילו על המחשבה או על הרעיון שחומר מודחק וכל מה שאני צריך לעשות זה רק להזיז את ההדחקה ואז הוא עולה למעלה, עולה כלפי מעלה. כן, היה לפני כמה שנים, 8-10 שנים, מקרה בארץ של, אני לא אכנס לפרטים הספציפיים, אבל בספר זה מפורט ומי שרוצה שיעשה גוגל וימצא את זה. הסיפור בגדול היה לאישה שהכותרות בעיתונים דיברו על זה שהיא חלמה חלום, ובחלום, מתוך החלום היא נזכרה בטראומה שאבא שלה אנס אותה. אוקיי? והכותרות בעיתון, כמו שכותרות בעיתון עושות, אמרו חלום הביא להרשעתו של אב באונס ביתו. כן, זוכר את המקרה הזה?
אני לא זוכר את המקרה, אבל קראתי את זה בספר.
כן, אז אני זוכר את המקרה הזה, ואני זוכר את הרעש התקשורתי שהיה, והרעש התקשורתי בעצם מייצג את הפלוגתה שקיימת בתוך המקצוע שלנו. כי הסיפור היה יותר מורכב, כן, זה לא רק חלום, במסגרת טיפול, והיו עדויות נוספות, ובאמת היה משפט, כן, היה, זה, אב הורשע בפגיעה מינית, באונס ביתו, ישב בכלא. ואז קמו אנשי מקצוע, פסיכולוגים מהשדה המחקרי, ואמרו בצדק רב לשיטתם. אני גם יכול לתמוך בזה מעבודה שלי בהיפנוזה, בעבודה עם זיכרון ושחזור זיכרון. הם אמרו, הזיכרון הוא לא כלי אמין, הוא מושפע מהאופן שבו אני מבנה אותו בהווה. יש כל כך הרבה ספק בנכונות של זיכרון, שאתה לא יכול לקחת בן אדם ולהרשיע אותו על סמך זיכרון כל כך מעורפל בקונטקסט שבו בעצם, אני אגיד את זה בצורה מאוד בוטה, מטפל נלהב ומלא באג'נדה, כן? יכול ליצור זיכרון כוזב אצל מטופל. כן? מטופל מגיע מלא במצוקה, אני מאוד רוצה לעזור לו, הקונטקסט של פגיעה מינית נמצא שם ברקע, ואוקיי, זה מתבקש. ואז החוקרים אומרים, כל המחקרים מראים כן, שאין שום אפשרות לסמוך על הזיכרון הזה, ואין זיכרון גופני, ואין זיכרון, והם מראים, יש להם הוכחות. הם עושים מערכי ניסוי, והם מראים איך הכל הזיכרון משתנה. הזיכרון משתנה בגלל רמזים חיצוניים. כן, ואז הטיעון שלהם, זה לא שזה לא היה, אבל השאלה של ספק סביר, היכולת לקחת בן אדם ולשים אותו בכלא, כן, לא עומדת כאן למבחן משפטי. ומול זה הגיעו קלינאים, כן, שאמרו, אבל על מה אתם מדברים? הרי ברור לנו, ואת יכולה כקלינאית להבין את ה... אני יושב מול מטופל ואני יודע בכל רמה חבריי שהוא עבר פגיעה. ברור, יש רמזים, אתה רואה את זה. עכשיו, מה זה? זה זיכרון. מה זה טרנספרנס? מה זה התנהגות גופנית? מה זה דיסוציאציה? אתה רואה את זה. אתה רואה, וזה החושים הקליניים שלנו. זה היכולת הקלינית שלנו לזהות את זה. אז באו אנשים מהשדה הקליני ואמרו, אתם אנשי מחקר, אתם בודקים את זה במעבדה, אנחנו פוגשים את האנשים האלה ביום יום. אין דבר כזה שזה לא קיים, אתה יודע, אתה מרגיש את זה, אתה עובד עם התחושות האלו, אתה מזהה את זה. יש לנו כלים ויכולות לזהות את זה, וזה חובתנו לזהות את זה ולתת תיקוף לחוויה הזו. כן? עכשיו, שני הקולות האלו, אם אני זוכר נכון, אפילו היו שווים מבחינה מספרית. כן, כתבו מכתב גלוי, חוקרים עם איזה 50 חתימות, כתבו מכתב הקלינאים עם איזה מספר דומה של חתימות, אני הייתי חתום על המכתב השני של הקלינאים, וזה אחרי שאני וידאתי שבאמת אני עומד מאחורי, זאת אומרת, זה שום דבר לא גורף, ואני עובד מאוד זהיר עם זיכרון, וצריך כל דבר לחפש עדויות ולתמוך, ולא למהר, וכל דבר להגיד, כן, כן, פה היה הביוט, לא, לאט, לאט, אם אין עדויות, אנחנו חייבים לעבוד עם אי-ודאות פה. להכיל את האי-ודאות הזאת, לא לחפש, כמו שהזיכרון שלנו mm-hmm. רוצה, לחפש מיד תשובה, לחפש פתרון mm-hmm. כדי שיהיה לי נוח, שלא יהיה לי דיסוננס. כן? Mm-hmm. ואני זוכר שהייתה תקופה מאוד ארוכה, שבגלל החתימה הזאת על המסמך, אני נכנסתי לתוך רשימה שחורה כזאת של אנשים חדורי אג'נדה שקראו לי, איך הם קראו? פמינצי או משהו כזה, כן, שאני נגד גברים, כי אני חושב שאפשר לזהות אנשים שנפגעו בתוך הקליניקה. למרות שאפשר לזהות גם גברים שנפגעו, גם גברים וגם נשים נפגעים, זה לא... אבל זה קצת ירד הקטע הממומן הזה. אז השאלה הזאת של זיכרון טראומטי, היא שאלה מאוד 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 שנויה במחלוקת, וגם המקרה של גברת A, שאני מפרט אותו בספר, נסוב סביב השאלה הזו, ושוב, אני לא חושב שאני במקום שאני יכול להגיד בצורה חד משמעית, זה צודק וזה צודק. אני חושב ששתי העמדות נכונות, כמי שעובד עם היפנוזה ועם זיכרון, אני נתקל כל הזמן במגבלה של היכולת שלי, וגם של הכלים המאוד חזקים שאני עובד איתם. לגלות באמת מה היה, ושצריך להכיר ולדעת איך בנוי הזיכרון שלנו, ושהוא מאוד דינמי ומשתנה, יש לנו מכשיר פנימי שיוצר סיפורים. מנסה ליצור קוהרנטיות, ומשנה את המציאות. ומהבחינה הזו אין לי כמעט יכולת, בהיעדר תמיכה חיצונית, להגיד מה היה. אני אגיד אפילו לא כמעט, אין לי יכולת. אין לי יכולת כמטפל לדעת זה היה, זה לא היה, זה נכון או לא נכון. אני חייב עדויות חיצוניות שתומכות, אבל כמטפל שלא נמצא בהקשר משפטי, כן, אם אני לא צריך להגיד כן או לא, יש לי המון המון כלים לעבוד עם הזיכרון. כן, כי אם אני עושה הבנייה או רקונסטרוקציה או סיפור מחדש בחייו הפנימית של הבן אדם, אז אני עוזר לו מאוד, כן, להשלים עם עברו ועם מה שהיה, גם בלי הצורך להכריע בצורה משפטית האם היה או לא היה. ומהבחינה הזו אני יכול להיות, זה משאיר לי חופש מאוד גדול כמטפל, להיות עם המטופל, עם הסיפור שלו, אני איתו לגמרי. גם אם אני נמצא במקום שיש חוסר ודאות, ומטופלים אומרים, אני לא יודע אם היה, לא יודע, לא יכול להאמין לעצמי. גם אני לא יכול להאמין. אבל אני איתו בחוויה הזאת של קשה להאמין.
אז נעבור למשהו אחר שאתה מדבר עליו הרבה בספר, וככה משהו חדשני יחסית של הנושא של חלימה מודעת. אז בוא נדבר על זה.
נגיד ככה, זה נגזר במידה מסוימת מהנושא של חלימה צלולה. חלום בהגדרתו הוא חוויה שבמהלך התרחשותה אני לא מודע לה. זאת אומרת, אני לא מודע לזה שאני חולם כשאני חולם. אני לא מודע לזה שאני בחלום. אני חווה את זה כמשהו שמתרחש באמת. וחלום צלול זה סוג של חלום שבמהלכו אני יודע שאני חולם בלי שזה מאיר אותי. זאת אומרת, אני לא מתעורר מזה. כן? אלא אני חולם ואני יודע שזה חלום. זאת חוויה של צלילות בחלום. זו חוויה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד חזקה. שוב, היא יכולה, אנשים יכולים לתאר אותה גם בעירות וזה, ואז זה שייך לאזורים הדיסוציאטיביים. ולמעשה, מבחינה תיאורטית, גם כאן, בתוך החלימה, זה סוג של דיסוציאציה. ואני אסביר כי זה קשור לתחום, זה התחום החדשני בשדה הטיפולי לדעתי, זה קשור ליכולת בעצם ליצור חלק מתבונן בחלק החווה. זאת אומרת, יש בי חלק שחולם את החלום, ויש בי חלק שמתבונן על עצמי חולם את החלום. אז למעשה זה תהליך דיסוציאטיבי שקורה, שהוא תהליך של מנטליזם, נגיד בהירות, אני עושה את זה. אני יושב, את יושבת כמטפלת, אני יושב כמטפל, ואני עושה כל הזמן את התהליך הזה לתחושות שלי, למחשבות שלי, לרגשות שלי, אפילו לתחושות הפיזיות שאני מרגיש. וזה יכול לקרות גם בחלימה. בחלימה, בזמן שינה זה יותר קשה, כי המודעות שלנו, חלק גדול ממנה כבוי, ישן, והמודעות שלי נהיית מאוד מאוד שונה. אבל כאן אני נעזר בניסיון שלי, הן כחוקר והן כמטפל בהיפנוזה, שבתהליך ההיפנוטי, זה בדיוק מה שאני עושה. אני יוצר מצב של מעין חלימה, בעירות, כן? כשזה מאפשר לי התבוננות בתהליך, בתהליך של, של החלימה, בגלל העירות. ולמעשה בספר, החלק החדשני ביותר בספר שלי, בחולה מלא, בגלל זה גם קראתי לו ככה, חולה מלא, זה היכולת ליצור מצב כזה גם בתוך השינה. זאת אומרת, גם בשינה אני יכול ליצור מצב שבו חלק מהמודעות שלי מתבונן על, על, על התהליך של המודעות האחרת שיוצרת את החלום, כן? ואז אני מציע בתוך הספר תהליך של שבעה שלבים שמקדם את, את החולם לרמה של, אני קורא לה חלימה מלאה, כן? או חלימה מודעת, שבסופו של תהליך זה להגיע לרמת הצלילות המקסימלית שבה אני יכול גם לשלוט בתוכן החלום. כי אם אני יודע שאני חולם, ואם החלום הוא בעצם תוצר המחשבה שלי, זה אומר שבזמן החלום, כשאני יודע שזה חלום, אני יכול לשנות את הסיפור. אני יכול לקחת, למשל, תחשבי על, על היישומים הטיפוליים שיש כאן. בן אדם עם PTSD, כן? או בן אדם עם סיוטים, כן, שמפחד לישון, ובגלל זה יש לו גם בעיות שינה שפוגעות בתפקוד ובמצב הרוח. אני מלמד אותו להגיע למצב של חלימה צלולה, ולשנות את הסיפור, לשנות את הסיפור של החלום. זאת אומרת, בחלום הוא לא מגיע לנקודה שכל פעם הוא מתפוצץ וזה, אלא קורה משהו, הוא עושה משהו, ההתמודדות שלו היא אחרת. כן, ויש פה פתח טיפולי, הזדמנות כאילו ממדרגה ראשונה ש, ש, שאפשר לנצל אותה להרבה הרבה סוגים של עבודה. ואז אני שולח מטופלים הרבה פעמים לא רק לטיפול ב-PTSD ובסיוטים, אלא גם למה שנקרא עבודת תחזוק אישית ועצמאית בבית. אני מלמד אותם לעשות את זה בעצמם. זאת אומרת, יש להם את החלום. זה כמו טיפול היפנוטי שהם יכולים לעשות לעצמם כל לילה, כמה פעמים בלילה, בזמן החלימה. עכשיו, התהליך הזה של יצירת החלימה המודעת, מי שרוצה ממש ממש לראות את זה בפירוט, כולל כל מיני הצעות לאיך לרשום ומה לרשום ושאלונים וזה, אז שיסתכל בספר. חולה מלא, הוצאת פרדס, אפשר לרכוש אותו. אני אגיד באופן כללי שהצעד הראשון הוא הגברת המודעות לתהליך החלימה. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. שוב, אני מציג שם, למשל, בספר כמה שאלונים שאפשר למלא, וזה נותן לי... אבל אפשר גם לעשות משהו פשוט. אפשר לנהל יומן חלומות, כן, באופן מסודר. הניהול של יומן חלומות בעצם מצביע על שני דברים. א', המוטיבציה שלי לבדוק את החלומות שלי, וב', זה נותן לי פתח להתחיל ולראות בצורה מסודרת מה מעסיק אותי. לראות תמות, לא לסמוך רק על הזיכרון, כי רוב החלומות נשכחים אם אני לא רושם אותם מיד. אז חומר חלום נהיה לי מאוד מאוד נגיש. מאוד מהר, מאוד מהר, ביומיים. כמות החלומות שאני זוכר מכפילה את עצמה ומשלשת את עצמה, והצעדים הבאים יהיו להגביר את היכולת שלי להשאיר חלק עירני במודעות שלי גם כשאני ישן, שמחכה. להיותו של חלום, להתחלתו של חלום, בלי לפגוע בתהליך השינה. אני ממשיך לישון ולחלום. עכשיו, הצעדים הבאים, שוב, אני לא אוכל להרחיב איך בדיוק זה, כי זה, כל דבר כזה זה פרק בפודקאסט. זה יהיה, למשל, אחרי שאני יודע לזהות שאני נמצא בתוך חלום, השגתי צלילות, זה יהיה להבין את המשמעות של החלום, לתת לו פשר. כן? אז עכשיו, אני יכול להגיד מהניסיון האישי שלי, שיש פעמים שבהם אני מתעורר מחלום, ואני ממש, אני מבין על מה חלמתי, כשאני מתעורר. אני מתעורר, חושב על החלום, וזה, אני מאוד, ככה, הנושא מעסיק אותי מן הסתם. ואני יודע, ממש יש לי, בום, אני יוצא עם איזה יורייקה כזאת, עם איזה הבנה, וואו, בוא נעשה על זה. זה. כאילו אני עושה תהליך של פרשנות חלומות, פרשנות חלום לחלום שחלמתי. ויש פעמים, וזה עוד יותר מדליק, יש פעמים שזה קורה לי בתוך החלום. זאת אומרת שאני חולם, אני יודע שאני חולם, ויש בי חלק שמתחיל לפרש את החלום תוך כדי חלימה. זאת אומרת, אני מתחיל להיות פסיכולוג לעצמי, כן? תוך כדי שאני חולם את החלום. וזאת חוויה ממש יוצאת דופן, כי זה קורה במקומות בצמתים משמעותיים בחיים. זה לא, לא, לא קורה כל לילה, זה לא קורה, כאילו, אני מקווה שזה לא, כאילו, אם זה קורה כל לילה, זה מטריד ביותר, זה לא לחיות. אבל זה קורה כשאני עסוק או מוטרד במשהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי, ואני חולם משהו שקשור לזה, ותוך כדי שאני חולם, אני אומר לעצמי, זה, אודי, שים לב, זה, הנה, זה, תראה, אתה, זה ככה, וזה חוויה מדהימה. אבל היו פעמים שזה גם פתר לי כמה וכמה סוגיות שהתעסקתי בהם, כולל פעם אחת זה היה מבנה של ספר, שראיתי אותו בחלום, איך הוא צריך להיות. ישבתי עם 24 פרקים של הספר הקודם שלי, היפנוזה, ולא ידעתי איך לארגן את זה, וזה הגיע לי בחלום, הגיע לי, איך זה טוב, זה הסתדר כזה, בצורה דיאגרמה. שיר שלי, כנראה שהשמענו אותו באחד הפרקים, ששמעתי אותו במלואו, שמעתי אותו, התעוררתי עם מנגינה בראש, שמעתי את המנגינה הזאת בחלום, והמשכתי לזמזם אותה. בחלום גם רשמתי את התווים שלה, כן? וירדתי לסטודיו שלי וניגנתי מהר את המנגינה הזו והקלטתי אותה כדי שלא תברח לי. וזכרתי את זה, זכרתי את זה אחר כך וכתבתי לזה אחרי זה מילים, וזה נהיה שיר מאוד מאוד נחמד, אני מאוד אוהב אותו. וכל כולו, כן? או 90% ממנו, איבוד, וזה עשיתי אחר כך, אבל המלודיה המרכזית, זה הופיע בחלום. אז החלום יכול לשמש אותנו בהיבט הזה, בשלב הזה, אפשר לכוון אותו לעזרה בפתרון בעיות שאני עסוק בהם, בעצם לעזר באזורים הלא מודעים שלי שממשיכים לעבוד בזמן השינה ואפילו נהיים משוחררים יותר. יש משהו מאוד יצירתי במקום הזה. כאילו שעוזר לי לעשות כל מיני פאבקומים ואינקומים כאלו שברור שחית אם נדבר, שבהירות הרבה יותר קשה לי לעשות את זה, כי המחשבה שלי יותר מוחזקת ויותר רציונלית, יותר נמצאת בתהליך שניוני. והסוג הזה של העבודה, יש לו כינוי בהיבט טיפה שונה, לא בהקשר שאני מציג אותו, זה נקרא חלומות אינקובציה. כן, זה חלומות שבהם אני דוגר על בעיה מסוימת כדי לנסות לפתור אותה. והשלב האחרון בדרך הזו, יש עוד כל מיני שלבי ביניים ותרגילים שאני מציע שם בספר. השלב האחרון זה היכולת ללמוד, לשנות את המהלך של החלום ואת התוכן שלו תוך כדי חלימה. וזה, אם מצליחים להגיע לזה, זה גם חוויה מיוחדת. אני יודע שיש אנשים שהם פריקים של החוויה הזו, אני לא חושב שצריך לרדוף אחריה, כאילו, זה הדבר הכי חשוב בעולם, אבל זה ממש ממש כיף לדעת, ליצור כזה דבר, לפחות אחת לכמה זמן, וזו חוויה שנשארת.
לעשות טרנספורמציה.
אם צריך, כן, אבל לפעמים זה סתם נחמד. את יכולה לפגוש את מי שאת רוצה, את יכולה להגיע לאיזה הישגים שאת רוצה בחלומות, מה שמעניין אותך. לריב מכות עם מי שבא לך לנקום בו, הרבה דברים.
סוף אופטימי.
אפשר לחלום על סוף אחר.
אז אנחנו קבענו שאנחנו נשמיע שיר שאתה ממציא השבוע.
אני מבטיח לחלום על שיר, ולכתוב, להקליט, ואני שולח לך אותו בימים הקרובים.
מגניב. יופי. אז תודה רבה. הזמן טס.
בכיף. כשנהנים, אה? כן. וואו.
אז אני הייתי ריצדות, ונשתמע בפרק הבא.